שלום לכולם וערב טוב. בשיעור היום אנחנו נעסוק בנושא קצת יותר כללי מהרצף שעסקנו בו כרגע בעניינו של חזקיהו המלך. ואני רוצה לדבר קצת על הנושא של פסח בהקשרים שהוא מופיע פה בספר מלכים, בעיקר במלכים ב'. אנחנו פגשנו עכשיו בתוך הרצף של הלימוד שלנו את העניין של פסח שעשה חזקיהו. ובאמת פסח שעשה חזקיהו הוא פסח דרמטי מאוד. אנחנו למדנו בספר דברי הימים את הפירוט הרחב, איך חזקיהו המלך באמת תולה המון תקוות בחג הפסח. לא סתם כתוב שמה שאת הדברים הוא עושה במהירות, פתאום, וזה למעשה הפעולה הראשונה שחזקיהו עושה כשהוא עולה למלוכה. הוא רוצה להחזיר את כל העם, לחבר אותם עם הקדוש ברוך הוא, ולכן הוא מבין שכאשר ממנים אותו למלך הוא לא יספיק לעשות את הפסח בזמנו, ולכן הוא עושה פעולה שכתוב שלא קיבלו חכמים את מה שהוא עשה, אבל הוא עיבר את חודש אדר ככה ביום האחרון אחרי המועד שהיה מותר, וככה הוא דחה את הפסח בעוד חודש, כי הוא הצליח לעבר את השנה ולעשות אדר ב'. אני בטוח שיש הרבה אנשים ונשים שהיו שמחים לדחות את הפסח בחודש, אז חזקיהו הצליח לעשות את העניין הזה בשנה שהוא עלה, ולמעשה חגגו את הפסח כשחזקיהו נהיה מלך בחודש השני, שזה באייר. זה לא היה פסח שני, אלא זה היה פסח רגיל לכל דבר. לא רק פסח רגיל לכל דבר, אלא זה פסח שחגגו אותו 14 יום, זה ממש פסח יוצא דופן. ואנחנו כבר הסברנו מה הסיבה שחזקיהו השקיע כאלה מאמצים כבירים בעניין של הפסח. הוא עולה להיות מלך אחרי שאחז היה בשלטון, האבא שלו, האבא הרשע שלו, והיה נתק אדיר מהמקדש ומירושלים ומהקדוש ברוך הוא. וחזקיהו הוא מלך רפורמטור, הוא מלך שכל העבודה המרכזית שלו זה להחזיר ולחבר את עם ישראל לריבונו של עולם. חזקיהו זה ילד שגדל בתוך החיידר, או בתוך התלמוד תורה, איך שלא נקרא לזה, שגידל אותו ישעיהו הנביא. ישעיהו הנביא היה בן דוד שלו, לא בן דוד ראשון, אבל כתוב שאמוץ ואמציה האחים היו. זאת אומרת שישעיהו היה ממשפחת המלוכה, הוא היה נביא בירושלים, אבל גם אנחנו נלמד על זה בנפרד. יש ראיות מתוך ספר ישעיהו, שבמשך שנים ישעיהו לימד תורה לילדי ישראל, ואחד מהם כנראה היה חזקיהו, שצומח אצל ישעיהו, שמכין אותו כעתודה מנהיגותית. כאשר כל ימי אחז, אנחנו יודעים שישעיהו נמנע מלהתנבות, כאשר מגיע הבן שלו חזקיהו, ישעיהו, אז מגיע באמת התקופה הגדולה של ישעיהו הנביא. יש כאן מלך שהוא עובד השם, מלך שמקבל את הציון הכי גבוה שאפשר לקבל בספר מלכים, הוא הולך בדרך דוד, אחד משני המלכים הצדיקים של ספר מלכים, שזה חזקיהו ויושיהו, ולכן פסח תופס אצל חזקיהו מעמד משמעותי ביותר. הוא מוציא אנשים לכל העם, לגייס אותם ולהביא אותם לירושלים, כדי לחגוג את הפסח ביחד בירושלים. גם שארית הפלטה של עשרת השבטים מממלכת שומרון, הממלכה הישראלית הצפונית, הוא משכנע אותם לבוא ולהצטרף ולעשות פסח בירושלים. זו הייתה הזדמנות נדירה, כאשר בתקופתו הושע בן אלה כתוב שהוא כבר הוריד את משמר הגבול שמנע מאנשי ממלכת ישראל לבוא ולעלות לרגל לירושלים. אז אחד מהדברים שכתוב שקרו בט"ו באב, זה שהושע בן אלה, המלך האחרון של ממלכת ישראל, הוריד את השומרים, ולכן הייתה כאן הזדמנות נדירה ללכת ולהביא את עם ישראל לחגוג את הפסח בירושלים. הנושא הזה של הפסח אצל חזקיהו הוא לא רק בשלב הראשון של מלכותו, אלא יש כאן גם עוד אלמנט שחזל מצביעים עליו, וגם לו יש רמזים מובהקים במקרא, שהישועה הגדולה שקורית בימי חזקיהו, אחרי שבאמת מלך אשור סנחריב עולה, ומחריב את כל ממלכת יהודה, ונותרת רק ירושלים, ונותרה ירושלים כסוכה בכרם, כמלונה במקשה, כמו שאומר ישעיהו הנביא בפרק א', באותו חזון ישעיהו, שמה, אחרי שירושלים לכודה, יש נס אדיר ש-180 אלף חיילים של אשור נופלים, המלך סנחריב נאלץ ללכת להתמודד עם איזושהי חזית אחרת, ירושלים ניצלת ממש ברגע האחרון אחרי התפילה הגדולה של חזקיהו לישועה. הישועה הזאת היא על פי חז"ל קוראת בליל הסדר, והיא באה לידי ביטוי גם במזמורים שאנחנו שרים בסוף ההגדה של פסח על ויהי בחצי הלילה, המזמור הידוע, אז גם שם יש ממש פירוט שקשור לנס הענק הזה שקורה בליל הסדר. ובהקשר אגב של ליל הסדר, יש עוד אנלוגיה שעשו חז"ל, שחזקיהו המלך היה אמור להיות המשיח, אבל מה קרה? בגלל שהוא לא אמר שירה, אז נמנע ממנו להיות משיח. זאת אומרת, יש כאן ישועה שקרתה בליל הסדר, היא היה מתבקש, כמו שבליל הסדר בהמשך נוצרה שירה, גם חזקיהו יאמר שירה, אבל זה לא מה שקרה, ואז ההזדמנות הזאת התפספסה. ואנחנו רואים כאן גם, וחז"ל אומרים את זה, על בסיס גם פסוק שמופיע בישעיהו, שכתוב, השיר הזה יהיה לכם כליל יתקדש חג, שזה פסוק שמיוחס לליל הסדר, שאומרים בו גם שירת הלל, שירה על הכוס, והדברים הללו באמת קשורים באופן עמוק לפסח. עכשיו, לא רק חזקיהו, אנחנו רואים שהוא מלך שיש התרחשות מאוד גדולה אצלו בפסח, שהוא מנצל את פסח כדי לחבר את עם ישראל למה שקורה בירושלים. המלך השני שמשתמש בחג פסח ומנצל אותו לרפורמה דתית משמעותית זה המלך יאשיהו. אנחנו אמרנו שיש המון מקבילות בין חזקיהו ליאשיהו. שניהם מלכים שמגיעים אחרי תקופה של מלכים רשעים מאוד. שניהם עושים רפורמות אדירות של ביעור העבודה זרה מארץ ישראל. הם עושים מלאכות גדולות. חזקיהו עושה זה ממש ברגע שהוא עולה לשלטון. יאשיהו ממתין קצת בשנה 12 למלכותו, מתחיל לעשות רפורמה אדירה. שניהם מתארים את המקדש. יאשיהו מגיע אחרי 55 שנה. ישעיהו מגיע אחרי 55 שנה שמלך מנשה אביו, והמקדש באמת היה מלא בטומאה, היה מלא בכל מיני דברים, והיה צריך לתאר אותו. זה מה שעושה גם חזקיהו המלך. שניהם מתאמצים לייצר מעמד של כריתת ברית בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, והם עושים את זה מסביב לעניין הזה של פסח, ושניהם אגב מקבלים את הציון הכי גבוה שאפשר לקבל בספר מלכים. על בחזקיהו כתוב, בהשם אלוקי ישראל בטח, ואחריו לא היה כמוהו בכל מלכי יהודה ואשר היו לפניו, וידבח בהשם לא שר מאחריו, וישמור מצוותיו אשר ציווה את השם, והיה השם עמו בכל אשר יצא ישכיל. ככה כתוב על חזקיהו. על יאשיהו כתוב שוב פעם, וכמוהו לא היה לפניו מלך אשר שב אל השם בכל לבבו ובכל נפשו ובכל מאודו ככל תורת משה, ואחריו לא קם כמוהו. זה אפילו סתירה. איך אפשר להגיד השלם מלכים שלפניהם ואחריהם לא היו כמוהם? על זה אנחנו עוד נדבר בנפרד. אבל שניהם באמת נמצאים מסביב לדבר הזה. עכשיו, גם חג הפסח בעצמו במהותו, אנחנו קראנו את פרשת החודש בשבת האחרונה, אבל ההמשך של פרשת החודש זה אותה פרשה שאנחנו קוראים בפסח, משחו קחו לכם צום ממשפחותיכם ושחטו הפסח. אומר המדרש, מה זה משחו? רבי יוסי הגלילי אומר, משחו ידיכם מעבודה זרה והידבקו במצווה. זאת אומרת שהמהות של פסח היא קשורה להתבדלות מעבודה זרה. אנחנו יודעים שגם בפרשת החודש, הסיפור הזה שלוקחים מהעשור לחודש הראשון את אותו שה ומפרישים אותו, נכון? הרי פרעה אומר למשה שהנושא הזה של הכבשים ושל השה, זה היה חלק מהפולחן המצרי, כי תועבת מצרים, אומר פרעה למשה על הדבר הזה, כן? הזביחה הזאת, זה אלוקי מצרים. זאת אומרת, גם המהות של לקחת את קורבן הפסח מסמלת התבדלות מהמצרים, כן? לקראת אותה הבדלה שתהיה בליל הסדר, בליל הפסח, כאשר הקדוש ברוך הוא יפסח על בתי בני ישראל, זה מגיע דרך ההתבדלות מעבודה זרה. אבל גם אצל יאשיהו, אחרי שתיארנו את הפסח הדרמטי שהיה אצל חזקיהו, גם אצל יאשיהו יש פסח דרמטי. הרי הסיפור של יאשיהו מתחיל כאשר הם מוצאים את ספר התורה, כן? יש את חלקיהו שאומר לשפן הסופר שהוא מצא ספר תורה בבית השם, ואז בעצם מתחילה אותה מהפכה. אבל בהמשך כתוב ככה, זה בדברי הימים פרק למדהי. ויעד יושיהו בירושלים פסח להשם, וישחטו הפסח ב-14 לחודש הראשון וכולי, ושחטו הפסח והתקדשו והכינו לאחיכם לעשות כדבר השם ביד משה. אני קורא כאן בדילוגים. ותיכון העבודה, ויעמדו הכהנים על עומדם והלוויים על מחלקותם כמשוות המלך, וישחטו הפסח ויזרקו הכהנים מידם והלוויים מפשיטים, ויסירו העולה לתיתם למפלגות לבית אבות לבית העם להקריב להשם, ככתוב בספר משה. ויש שם את התיאור של השירה ושל הלוויים, וממשיך ככה, ותיכון כל עבודת השם ביום ההוא לעשות הפסח, לעלות עולות על מזבח השם כמצוות המלך יאשיהו, ויעשו בני ישראל הנמצאים את הפסח בעת ההיא, ואת חג המצות 7 ימים, ולא נעשה פסח כמוהו בישראל מימי שמואל הנביא וכל מלכי ישראל, לא עשו כפסח אשר עשה יאשיהו, והכהנים והלוויים וכל יהודה וישראל הנמצאים ביושבי ירושלים, ב-18 שנה למלכות יאשיהו נעשה הפסח הזה. זאת אומרת, אם למדנו עד עכשיו אצל חזקיהו על פסח דרמטי וגדול שעושים אצל חזקיהו, מקבצים את כל העם והכל, וגם אצל חזקיהו אגב כתוב שהפסח הזה היה פסח שלא היה כמותו, כן? אבל אנחנו רואים שגם חזקיהו וגם ישעיהו מקבלים את אותם סופרלטיבים גם באפיון האישיות שלהם, בדרגת הצדיקות שלהם שלא היה לפני ואחריהם, אבל גם הפסח שלהם מקבל את הציון הגבוה הזה. על הפסח של חזקיהו, אני חוזר לחזקיהו, מה כתוב? וישמחו כל קהל יהודה וכהנים והלוויים וכל הקהל הבאים מישראל והגרים הבאים מארץ ישראל והיושבים ביהודה, ותהי שמחה גדולה בירושלים, כי מימי שלמה בן דוד מלך ישראל לא חזות בירושלים. ויקומו הלוויים ויברכו את העם וישמע בקולם, ותבוא תפילתם למעון קודשו לשמיים. באמת מדובר כאן, ואתה רואה איך הכתובים מתארים גם אצל חזקיהו וגם אצל יאשיהו פסח מאוד מאוד היסטורי, שהוא חלק מרפורמה דתית של כריתת ברית בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא דרך חג הפסח. דרך חג הפסח אנחנו רואים את המושג הזה של הברית. גם אצל חזקיהו כתוב בספר דברי הימים ב' בפרק כ"ט פסוק י', אתה עם לבבי לכרות ברית להשם אלוקי ישראל וישוב ממנו חרון אפו. אותו דבר אצל יאשיהו. אצל יאשיהו כתוב בדברי הימים ב' פרק ל"ד פסוק ל"א, ויעמוד המלך על עומדו ויכרות את הברית לפני השם, ללכת אחרי השם ולשמור את מצוותיו ואדבותיו וחוקיו בכל לבבו ובכל נפשו, לעשות את דברי הברית הכתובים על הספר הזה, ויעמד את כל הנמצא בירושלים ובנימין ויעשו יושבי ירושלים כברית אלוהים אלוהי אבותיהם. אז אני מסכם, אנחנו מוצאים כאן שני מלכים, שניהם מגיעים אחרי תקופה של נתק מהקדוש ברוך הוא, של טומאה במקדש. שניהם רפורמטורים, שניהם מחליטים לחבר ולהחזיר את עם ישראל בתשובה ולחבר אותם לקדוש ברוך הוא. שניהם מלכים שמקבלים ציונים מאוד גבוהים, ושניהם בוחרים בחג הפסח כדי להוביל את המהפכה הגדולה הזאת לחבר את עם ישראל לקדוש ברוך הוא. וכאן נשאלת השאלה, מדוע חג הפסח הוא החג שנבחר לצורך החיבור ההיסטורי הזה? ניקח לדוגמה, אנחנו יודעים שכניסת עם ישראל לארץ ישראל קורית בפסח, נכון? יהושע מכניס את עם ישראל לארץ ישראל ביוד ניסן, הם חוצים את הירדן, מגיעים לגלגל, מלים, לכן זה נקרא גלגל בגלל גבעת הערלות, והוגגים את חג הפסח בתוך ארץ ישראל. הנה, כניסה לארץ ישראל זה על ידי חג הפסח, נכון? עכשיו, מצד שני, שלמה המלך, כשהוא בוחר לבנות את בית המקדש, מתי הוא מציין את בניית בית המקדש, את החגיגה הגדולה? בסוכות. נלך לעזרא סופר ונחמיה. כשהם רוצים לייצר את הדרמה הגדולה של בית שני, של שיבת ציון, הם עושים את זה מסביב לחג הסוכות. וכאן נשאלת השאלה, מה גורם לדמויות שונות לבחור תאריכים שונים כדי לבצע את הפעולות הגדולות שלהם? האם זה מקרי, או שיש כאן כוונת מכוון שבה, ואני בעיקר רוצה לדבר על שלמה המלך ועזרא ונחמיה, שבחרו לקחת את הרגעים המכוננים של בניין בית ראשון ובניין בית שני, ולהצמיד אותם לחג הסוכות, לעומת יחזקיהו ויאשיהו המלכים, שבחרו להוביל את מעמדי הברית, והחיבור של עם ישראל לקדוש ברוך הוא דווקא בחג הפסח? זאת היא השאלה המרכזית שאני ארצה ואנסה לענות עליה בשיעור הזה. אז אני חושב כדי ללכת לדבר הזה אנחנו צריכים טיפה לצלול לתוך פסח מצרים וללמוד מתוך הדגם הראשון של פסח, איך שהוא היה נראה ביציאת מצרים, מה ראו בו חזקיהו ויושיהו שהם אמרו מה שיש בפסח ההוא זה מה שאנחנו רוצים לשחזר. ואני חושב שהאלמנטים האלה נמצאים בתוך פסח מצרים. אז בשביל זה ברשותכם אני רוצה טיפה לצלול גם לתוך הפסוקים בפרשת וארא, אבל לפני הצלילה לפסוקים אני רוצה לשאול כמה שאלות מנחות פה. כשמשה רבנו פותח את המסע ומתן מול פרעה, הוא פונה לפרעה, כמובן שהוא משכנע ומדרבן אותו על ידי עשרת המכות, אבל מה הדרישה? דרך שלושת ימים נלך במדבר. הוא רוצה ללכת לעבוד את השם, הוא אומר לפרעה נצא לשלושה ימים. מי שקורא את זה בתוך הרצף של המכות חושב שזאת הייתה הדרישה המוקדמת, כאשר המסע ומתן היה בתחילתו. אבל כאשר עם ישראל יוצא, די ברור לכולם, עם ישראל יוצא לצמיתות. אבל לא כך הם פני הדברים. איך אני יודע? כי בתחילת פרשת בשלח אחרי יציאת מצרים, מה כתוב על פרעה? והיה פרעה כי ברח העם. מה זה ברח העם? דהיינו, הייתה לפרעה ציפייה שעם ישראל ילך ויחזור. למה שהוא יחשוב כאן? כבר רשי בעצמו גם על בסיס מזל מסביר את העניין הזה. הם היו אמורים ללכת לשלושה ימים. ואחרי שלושה ימים לקח זמן עד שהמרגלים של פרעה חזרו אליו ואמרו לו הם לא הולכים לחזור, ואז הוא היה צריך לאסור את רכבו ואת עמו לקח עמו וללכת לרדוף אחרי עם ישראל. כל התהליך הזה לקח עד שביעי של פסח, שאז פרעה פגש את בני ישראל על שפת ים סוף. אבל העובדה היא שלאורך כל הדרך עד סיום המסעים ומתנים הארוכים בין משה לבין פרעה, שזה מסעים ארוכים ומפותלים, נכון? נלך, נחזור, לכון הגברים, כל מיני הצעות ביניים, נכון? וכאן השאלה הגדולה, אנחנו יהודים, לעשות מסע ומתן אנחנו יודעים, ברוך השם. משה רבינו יודע שהוא הולך להביא כאן את העשר מכות האיומות האלה על מצרים. כל הציפור הגדול הזה זה בשביל שלושה ימים. תנצל כבר את הכוח שיש בידך ותטבע את היציאה המוחלטת. איך יכול להיות שכל התהליך האדיר הזה של יציאת מצרים, כל כולו נעשה כשהתוצר הסופי יציאה לשלושה ימים? הרי ברור שאחרי שיש מכת בכורות, בכל אליהם מצרים כבר עשו שפטים, חושך, ברד, הרבה, היכו את מצרים בכל הרבדים שאפשר להכות. פרעה היה משלח אותם לחופשי באופן מוחלט. למה עד הסוף משה לא ניצל את ההזדמנות לבקש שחרור מוחלט ונשאר רק על הרף הנמוך והמינימלי של יציאה לשלושה ימים? זו שאלה מאוד מאוד קשה. שאלה נוספת. כאשר אנחנו מסתכלים בהסתכלות רגילה למה אנחנו אוכלים מצות בליל הסדר, אז מה אנחנו יודעים? כל ילד יודע להגיד, הרי הם יצאו ממצרים, בחיפזון, כן? ולא הספיק בצקם לטפוח, נכון? עד שבסופו של דבר, מה קרה? יצא מצות, פשלה, מה אפשר לעשות? רצו שיהיה לחם, אבל לא היה לחם. היו מצות כי לא הספיק בצקם לטפוח, וזה מייצג את החיפזון. אבל זה לא נראה ככה בכתובים. הנה, כאשר הקדוש ברוך הוא ביוד בניסן, בפרשת החודש מצווה את עם ישראל איך ייראה ליל הסדר שהם יעשו במצרים בעוד חמישה ימים, מה הוא אומר להם? שהם יאכלו את הפסח על מצות ומרורים. לא יראה לכם חמץ בכל גבולכם, ככה כתוב שם. זאת אומרת, אנחנו מבינים שהסיפור של מצות הוא לא פשלה, הוא לא טעות שיצאו ממצרים ולא הספיק בצקם לטפוח, אלא מלכתחילה התכנון היה לאכול על מצות. וכאן היא שאלת השאלה, האם המצה היא משהו מתוכנן? או היא משהו שמבטא את החיפזון ביציאה. הנה כאן אנחנו רואים שתכננו לאכול מצות במצרים עוד לפני היציאה, כן? שעדיין נשארותם לא היו צרורות על 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 על, על השכם, נכון? יאכלו מצרים בתוך מצות בתוך מצרים. אז זה דבר מאוד מוזר. עוד אחד מהדברים המוזרים, אנחנו יודעים שכתוב בברית בין הבתרים על יציאת מצרים, ועבדו ועינו אותם 400 שנה. בפועל בפרשת בו, כאשר עם ישראל יוצא ממצרים, מה כתוב? שעם ישראל היה במצרים 430 שנה. נניח בצד את השאלה, כן? למה זה 400? המפרשים נזקקים לעניין הזה, אומרים שסופרים את זה מאז לידת יצחק, 400 שנה, לא, 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 לא נדון בזה כרגע. אבל השאלה, אחרי שהצלחנו להסביר למה זה 400, איך זה פתאום קופץ מ-400 ללהיות 430? וכאן יש את הפירוש של הרמב"ן, שהרמב"ן אומר שבאמת הספירה של 430 שנה מתחילה מברית בין הבתרים. ברית בין הבתרים, הוא אומר לפי זה הרמב"ן, קדמה 30 שנה ללידת יצחק, הוא ליצור, כדי להסביר את העניין הזה, מה הוא עושה? הוא אומר שברית בין הבתרים, כן? קפצה מארץ ישראל, והיא הייתה איפה? היא הייתה עוד בחרן. אברהם עוד היה בחרן, הקדוש ברוך הוא נגלה אליו, עוד לפני פרשת לך לך מארצך מולדתך אל בית אביך. למעשה, לפי הרמב"ן, ההתגלות הראשונה של הקדוש ברוך הוא לאברהם, הייתה עוד לפני שהוא היה, קיבל את ההנחיה לך לך, זה היה בברית בין הבתרים. זה דבר שמאוד מאוד משבש את הפשט בתוך פרשת לך לך כשקוראים שמה, וזה מאוד מאוד באמת מוזר ככה להבין את הדברים האלה. אז מה באמת המשמעות והפער הזה בין 400 שנה ל-430 שנה? מה עוד? שאם זה 430 שנה, הייתי מצפה שזה יהיה כתוב בברית בין הבתרים 430 שנה. זה לא מה שכתוב. 430 שנה כתוב בפרשת בו. אז אם התוכנית היא שהם יצאו ממצרים אחרי 430 שנה, אני הייתי כותב בפרשת ברית בין הבתרים, ועבדום ועינו אותם 430 שנה. זה לא מה שכתוב. כתוב ועבדום ועינו אותם 400 שנה. בפועל, בזמן היציאה, כתוב מושב בני ישראל, אשר היו בארץ מצרים, 30 שנה ו-400 שנה. מה ההסבר לסתירה הזו? אז אני רוצה, ברשותכם, להתעמק כאן ולהראות משהו מעניין. משהו מעניין מאוד. בפרשת שמות, הקדוש ברוך הוא נגלה אל משה בסנה, והוא ממנה אותו ללכת ולהוציא את עם ישראל ממצרים. משה רבנו מתווכח, ואחד מהטיעונים שהוא מתווכח, הוא אומר, מה? אומר, איך אני יכול לדבר? כי אני ער על שפתיים. בסוף כל התהליך, אחרי שהקדוש ברוך הוא משכנע אותו ונותן לו את האותות, מה אומר משה? ויאמר משה אל השם, בי השם, לא איש דברים אנוכי, גם מתמול, גם משלשום, גם מאז דברך אל עבדך, כי כבד פה וכבד לשון אנוכי. הקדוש ברוך הוא מנסה לשכנע אותו, אומר מי ישום פה לאיש וכולי, אומר לו לא תהיה בעיה, משה רבנו לא מוכן. ואז מה הקדוש ברוך הוא, מה כתוב? ואיחר אף השם במשה ויאמר עלו, אהרון אחיך הלוי, ידעתי כי דבר לדברו, וגם הנה הוא יוצא לקראתך ורעך ושמח בליבו. ודיברתי אליו ושמתי את הדברים בפי, ואנוכי אהיה עם פיך ועם פיהו, והוריתי אתכם את אשר תעשו. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, מי ידבר? אהרון. אוקיי, לכאורה נחתם העניין. בהמשך, משה רבינו מגיע, ומתייצב מול פרעה, ומצפים שיקרה משהו, אבל מה קורה? פרעה רק מכביד את העבודה, תכבד העבודה על האנשים, ואל ישעו בדברי שקר. ואז משה רבינו כל כך מרוחזב מהסיטואציה, הוא בא להושיע את עם ישראל, ומשה רבינו רק מכביד את העבודה, ואז הוא פונה לקדוש ברוך הוא ואומר, למה הראות על העם הזה? למה זה שלחתני? הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה תראה את אשר יעשה לפרעה, כי ביד חזקה יגרשם, ביד חזקה ישלחם מארצו. והנה נפתחת פרשת וארא. פרשת וארא נפתחת, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אני הולך לקיים את ההבטחה לאבות, לאברהם, יצחק, ליעקב, והנה אני הולך לקיים את ההבטחה. אבל מה קורה? מה שקורה אחר כך, וידבר משה כן אל בני ישראל, ולא שמעו אל משה, מקוצר רוח מעבודה קשה. לכאורה הוא היה אמור לבוא עם בשורה חדשה, עם ישראל לא מקשיב. ואז כתוב בהמשך מיד, ויאמר משה לפני השם למור, הם בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמעני פרעה, ואני ער על שפתיים. הוא חוזר על הטענה שהוא אמר כבר בפרשת שמות, שהוא לא יכול לדבר. השם אומר למשה, תלך בכל מקרה, וידבר השם אל משה ואל אהרון, ויצווה אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים, להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. טוב, לא רק משה ידבר, משה ואהרון ידברו. והנה פתאום נכנסת פה פרשה חדשה. פרשת התולדות, פרשת התולדות שמתארת את כל המשפחה. וידבר השם אל משה ואל ראשי בית אבותם, בני ראובן, בני שמעון, בני לוי וכולי. כל הפרשייה של התולדות פתאום נכנסת פה באמצע. מה קורה בסוף הפרשייה הזאת? כתוב, הוא אהרון ומשה אשר אמר השם להם הוציאו את בני ישראל מארץ מצרים מארץ אבותם. הם המדברים אל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל ממצרים. הוא משה ואהרון. ויהי ביום דיבר השם אל משה בארץ מצרים. מה קורה עכשיו? ממשיכים. אני ממשיך לקרוא ברצף של הפסוקים. וידבר השם אל משה לאמור, אני השם, דבר אל פרעה מלך מצרים את כל אשר אני דובר אליך. ויאמר משה לפני השם, הן אני ערל שפתיים, ואיך ישמע אליי פרעה? בשביל מה הוא חוזר על הטענה הזאת? כבר אמרנו את זה. אמרנו את זה כבר פעמיים למעשה. אמרנו את זה במעמד הסנה, ואמרנו את זה בתחילת פרשת בערה. במעמד הסנה הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך עם אהרון, הוא ידבר. בתחילת פרשת בערה, פתאום פעם שלישית, בשביל מה צריך לחזור על הדבר הזה עוד פעם? מה ממשיך? ממשיך הקדוש ברוך הוא ועונה. ויאמר השם אל משה, ראה נתתיך אלוהים לפרעה, ואהרון אחיך יהיה נביאך, נביאך. אתה תדבר את כל אשר אצווך, ואהרון אחיך ידבר אל פרעה, ושילח את בני ישראל מארצו וכולי. מה קורה פה? מה קורה פה? מה זה החזרתיות הזאת? למה צריך שוב פעם ושוב פעם ולדבר? ומה זה פרשת התולדות שתקועה כאן באמצע? ומה זה הדגש הזה? הוא משה ואהרון, הוא אהרון ומשה, הם המדברים אל פרעה. מה קורה פה? בשביל להבין את הדבר הזה אנחנו צריכים לפתוח את ספר יחזקאל פרק כ', ובספר יחזקאל פרק כ', אנחנו פתאום מגלים נרטיב חדש לחלוטין מה קרה ביציאת מצרים. וככה כתוב ביחזקאל פרק כ', ויהי בשנה השביעית בחמישי בעשור לחודש, באו אנשים מזקני ישראל לדרוש את השם וישבו לפניי, וידבר השם אליי לאמור, בן אדם דבר את זקני ישראל ואמרת עליהם, כה אמר השם אלוקים, הלדרוש אותי אתם באים, חי אני מדרש לכם נאום השם אלוקים, התשפוט אותם, התשפוט בן אדם את תועבו אבותם הודיעם. יחזקאל בפרק הזה הולך לדבר עם עם ישראל על מערכת היחסים שלו עם הקדוש ברוך הוא, ואני כבר מגלה לכם, כי זה מופיע בסוף הפרק ולא לא נוכל לקרוא את כולו במסגרת הזאת, שמה שעומד על הפרק זה שעם ישראל מפקפק בזה שהוא ימשיך להיות עם השם. עם ישראל אומר, ככל הגויים בית ישראל, אני לא מחויב יותר לברית, אני לא רוצה להיות חלק מהסיפור הזה. למה? כי הנה הקדוש ברוך הוא החריב לי את מחריב לי את המקדש, מגלה אותי מהארץ, כל הקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא עומד בסימן שאלה, וכאן אני מפקפק בברית ובקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא. וכאן יחזקאל מקדיש פרק שלם, פרק חשוב ביותר, כדי לתת לנו סקירה היסטורית איך נבנה הקשר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא מבחינה היסטורית. ואמרת עליהם, כה אמר השם אלוקים, ביום בוחרי בישראל ואשא ידי לזרע בית יעקב ואיבדה להם בארץ מצרים, ואשא ידי להם לאמור, אני השם אלוקיכם. ביום ההוא נשאתי ידי להם להוציאה מארץ מצרים, אל ארץ אשר תרתי להם, זבת חלב ודבש, צבי היא לכל הארצות. ואומר עליהם, איש שיקוצי עיניו השליחו, ובגוללי מצרים אל תתאמו, אני השם אלוקיכם. תעזבו את העבודה זרה, כמו שאמרנו, משכו וקחו לכם. מה זה משכו וקחו לכם? משכו ידכם מעבודה זרה. זה לא רק מדרש חז"ל, זה כתוב פה מפורש בנביא, נכון? ויאמרו בי, ולא אהבו לשמוע אליי, איש את שיקוצי עיניהם לא השליחו, ואת גילולי מצרים לא עזבו, ואומר לשפוך חמתי עליהם, לחלות אפי בהם בתוך ארץ מצרים. באעץ למען שמי לבלתי החל לעיני הגויים אשר המה בתוכם, אשר נודעתי עליהם לעיניהם להוציאה מארץ מצרים. וכאן הפסוקים ממשיכים ומתארים את כל מה שקורה במדבר ועוד אחר כך, את כל התיאור הארוך על הקשר של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל. אבל מה אני למד מפה? שכשהקדוש ברוך הוא בא לגאול את עם ישראל ממצרים, התשובה שלהם הייתה לא. לא. אתם צריכים קודם לפרוש מעבודה זרה, אתם צריכים להיות, אני השם אלוקיכם, זה הדגש פה בפסוקים, אני השם אלוקיכם, עם ישראל אומרים לא, יש לנו עוד אלוהים, יש לנו עבודה זרה, יש לנו גילולים, שיקוצים, והקדוש ברוך הוא אומר, אני אמרתי לשפוך חמתי עליהם לחלות על פי בהם, בתוך ארץ מצרים, אבל בסוף ריחמתי עליהם וזה לא קרה. מה קורה בסוף הפרק הזה? יחזקאל אוסף את כל הדוגמאות האלה, ומה הוא מביא אותם? ואני מדלג כאן לסוף הפרק, כתוב כאן, ואני אדרש לכם בית ישראל, חי אני נאום השם אם ידרש לכם, והעולה על רוחכם היו לא תהיה, אשר אתם אומרים נהיה כגויים כמשפחות הארצות לשרת עץ ואבן, חי אני נאום השם אלוקים אם לא ביד חזקה, ובזרוע נטויה, ובחמה שפוחה אמלוך עליכם, והוצאתי אתכם מהעמים, וקיבצתי אתכם מן הארצות אשר נפוצותם בם, ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוחה, והבאתי אתכם אל מדבר העמים, ונשפטתי אתכם שם פנים אל פנים, כאשר נשפטתי את אבותיכם במדבר ארץ מצרים, כן ישפט איתכם נאום השם אלוקים. והעברתי אתכם תחת השבט והבאתי אתכם במסורת הברית. ובראתי מכם הפורדים והפושעים במארץ מגורי מוציא אותם ולאדמת ישראל לא יבוא, וידעתם כי אני השם. מה אומר יחזקאל? אותו פרוצדורה, אותו תהליך של כריתת הברית שהייתה בפסח מצרים, יצטרך לקרות פה. למה? כי אתם עומדים כאן בשאלה, האם אתם עדיין שייכים לקדוש ברוך הוא? והנה, העולה על רוחכם היו לא תהיה, אשר אתם אומרים, נהיה כגויים כמשפחות הארצות לשרת את צבא אבן. הוא אומר להם יחזקאל, אתם חוזרים לאותה עמדה שהיו לאבותיכם בתוך ארץ מצרים. מה עשיתי להם בתוך ארץ מצרים? לקחתי אותם ו... ריחמתי עליהם, לא הרגתי אותם, ושמרתי על הברית, כי הקדוש ברוך הוא יש לו ברית שהוא הבטיח, והשבועה והחסד, שהוא נשבע לאברהם, יצחק ויעקב, והוא ממשיך ונותן לעם ישראל את ההזדמנות. אם אני חוזר לפסוקים בפרשת וירא, זה בדיוק מה שמתואר שם. והרמב"ן עצמו רומז לזה. הוא אומר שייתכן שהסיבה שהתארכה הגלות במצרים מ-400 שנה ל-430 שנה, זה בגלל שגרם החטא. איפה הרמב"ן מביא את הנושא הזה שגרם החטא? זה בדיוק הסיפור שמופיע ביחזקאל. שכאשר הקדוש ברוך הוא מגיע ומופיע ומנסה להוציא את עם ישראל, כתוב ולא שמעו בני ישראל אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה, כל זה בחלק הראשון של פרשת וירא, שיש שם ניסיונות. משה רבינו מגיע, משה רבינו בשלב הזה צעיר, הוא לא בן 80, הוא בן 50. וגם יש בזה יותר היגיון, בכל התהליך שמתאר את הגדילה והצמיחה של משה רבינו בספר שמות, אחד הדברים שהכי קשים למי שקורא זה להבין מה פתאום שמשה רבינו מגיע להוציא את עם ישראל מארץ מצרים הוא בן 80. למה צריך לחכות שמשה רבינו יזדקן כל כך הרבה? למה לא לקחת צעיר, מנהיג, צעיר, דינמי, שיעשה את התהליכים? מה קרה כאן כל השנים האלה? אנחנו יודעים שהוא היה צעיר, הוא היה צריך לברוח מבית פרעה ליתרו, אבל מה קורה כל הזמן הזה? התשובה היא שמשה רבינו בשלב הרבה יותר מוקדם תכנן ללכת ולהוציא את עם ישראל מארץ מצרים. זה מה שמתואר במעמד הסנה ובסוף פרשת שמות ובתחילת פרשת וירא. ולכן שם יש דו שיח שמשה רבינו אומר אני ערל שפתיים. הגאולה באמצע יצאה להפסקה. זה מה שמתואר בספר יחזקאל. הקדוש ברוך הוא אמר את הדור הזה אני לא יכול להוציא ממצרים. זה דור שאני הצעתי לו לבוא איתי והוא העדיף את העבודה זרה. ולכן אומר הקדוש ברוך הוא, אנחנו נצטרך לחכות דור אחד. הקדוש ברוך הוא חמל על הדור הזה, והוא לא שפך עליו את חמתו והרג אותו, כמו שכתוב כאן. ואומר לשפוך חמתי עליהם לחלות אפי בהם, זה לא קרה. אבל הדור הזה כבר לא היה ראוי לצאת. היה צריך לחכות עוד דור שלם של 30 שנה. זו הסיבה שנכתבת כאן פרשת התולדות. פרשת התולדות בתחילת פרשת וערה, חוצצת בין התהליך של הניסיון הראשון של הגאולה לניסיון השני של הגאולה במצרים. בתהליך השני של הגאולה במצרים כבר מופיע משה, שוב פעם יש חזרה לדו-שיח שמשה רבינו כבד פה וכבד לשון ואהרון יהיה נביאו. למה? כי כבר מדובר כאן על שלב אחר, מדובר כאן על שלב חדש שבו צריך לייצר ניסיון חדש לגאולה. זו הסיבה שכתוב שלוש פעמים הוא משה ואהרון, הוא אהרון ומשה, הם המדברים. וכתוב גם את הגילאים שלהם פה, את הגילים שלהם פה, שבן 80. למה? כדי להגיד, זה אותם אנשים, הם מגיעים עם אותם מוטיבציות. הם עדיין נותנים כאן, הם אלה שהולכים להוביל את ההזדמנות השנייה. אבל מי אחרי פרשת התולדות נפתח פרק ב'. פרק ב' זה גאולה בניסיון השני שלה במצרים. הגאולה הזו היא גאולה שהולכת ונבנית בצורה איטית מלמטה למטה. למה זה כל כך חשוב להבין את הדבר הזה? כי אנחנו רגילים לראות את הסיפור של גאולה כהוקוס פוקוס, כמשהו שביום אחד מגיעים, מופיעים, נפתחים שערי שמיים, והנה אנשים יוצאים ממצרים, לא ולא. כדי לייצר גאולה צריך לייצר תהליך. וכדי לייצר תהליך צריך לדעת שבתהליך יש סיכונים, תהליך יש לו מימד איטי, צריך ללכת ולבנות, ולבנות את זה מלמטה. וכשבונים את זה מלמטה, זה תהליך שיכול לא עלינו לא גם להיכשל. כמו שקרה בניסיון הראשון במצרים שהתהליך הראשון נכשל. הניסיון השני הוא ניסיון שבהגדרה כבר משה ואהרון יודעים שהוא ניסיוני, אקספרימנטלי. יש כאן אקספרימנט. למה זה אקספרימנט? כי הם יודעים שניסיון אחד כבר נכשל. אז גם הניסיון השני נכנסים אליו בתודעה שצריך לבנות את זה לאט, לאט, לאט. ולכן אם אני חוזר לשאלות, למה משה רבנו אומר שנצא רק לשלושה ימים? כי משה רבנו אומר דבר אחד. I need one shot, אני צריך הזדמנות אחת לבודד את עם ישראל מהעבודה הזרה הזאת במצרים, להוציא אותו לאזור סטרילי במדבר, כן? בדיוק אגב כמו שמופיע ביחזקאל, מה כתוב ביחזקאל? שהוא אומר שהקדוש ברוך הוא, מה הוא יעשה לדור של יחזקאל? הוא אומר אני אוציא אתכם למדבר, והבאתי אתכם למדבר העמים ונשפטתי אתכם שם פנים אל פנים. אני אבודד אתכם במצב סטרילי במדבר, כמו שעשה משה רבנו. ובשלושה ימים האלה יש סיכוי שאנחנו עושים אחורה פנה וחוזרים, שמשה רבנו אומר, גם הניסיון השני של הגאולה לא הצליח. ולכן עד הסוף הוא מתעקש שלושה ימים. אבל בשלושה ימים האלה יש פוטנציאל גדול. מהו הפוטנציאל? הפוטנציאל שהתהליך יבשיל באמת. וכשהוא יבשיל, זה יהפוך ליותר משלושה ימים. ואז מה יקרה? העם יברח. וכשהעם יברח, פרעה ירדוף אחריו. וכשפרעה ירדוף אחריו, פרעה יגיע לים סוף ויפגוש אותם. ושם פתאום יתחילו המלאכים לקטרג, הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה. והמלאכים צודקים. אבל מה? בחג הראשון המלאכים לא קטרגו. למה? למה ביציאת מצרים המלאכים שותקים, ולא אומרים הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה? כי התשובה היא, שבחג הראשון כשהם יוצאים, הם יוצאים לתחילת ניסוי. המלאכים לא צריכים לדבר, המלאכים עובדים מהצד, ומה הם אומרים? אני לא צריך לדבר אפילו, זה ברור שהם עובדי עבודה זרה, והם לא זכאים לגאולה הזאת בכלל. אבל מה? משה רבנו אומר, בוא נלך, ניקח אותם לכמה ימים, נבודד אותם, נראה אם ההזדמנות הזאת תבשיל לכלל תהליך שלם. וכשההזדמנות הזאת תבשיל לכלל תהליך שלם, הם יצטרכו לעמוד במבחן אמוני מאוד גדול. מהו המבחן האמוני שלהם? קריאת ים סוף. וכשהם הולכים לעמוד במבחן בקריאת ים סוף, אז המלאכים מתחילים לקטרג. אבל כשהם יוצאים ממצרים, זה ברור שאין להם זכות לצאת. המלאכים לא צריכים לקטרג. אז למה הם יוצאים? הם יוצאים כי זה מה שכתוב בהגדה של פסח. אני, ועברתי בארץ מצרים, אני ולא מלאך. אני ולא צרח. אני. כדי להוציא אותם ממצרים בליל הסדר, צריך את הערכאה הכי גבוהה שיש. כי אם זה היה עובר דרך הערכאה של המלאכים, אין סיכוי לעם ישראל לצאת. נכון? אבל מה הקדוש ברוך הוא אומר? אני, בגלל הרחמים, בגלל הברית והחסד והשבועה לאברהם, יצחק ויעקב, אני חייב בעצמי להוציא אותם. אני חייב כביכול לעקוף את כל המערכת הבירוקרטית של מידת הדין האלוקית, של המלאכים שמקטרגים, וזה צריך לבוא ברחמים גמורים ולהוציא אותם ממצרים, אבל להתחיל תהליך. המבחן הראשון הוא מה? הוא בקריאת ים סוף. ולכן המלאכים בקריאת ים סוף מתחילים לקטרג, לפני כן לא מקטרגים. לכן אגב, עם ישראל לא אמר שירה בליל הסדר. למה הוא חיכה להגיד שירה רק אחרי שבעה ימים? לא אומרים שירה על תחילת תהליך. שירה אומרים על השלמת תהליך. השירה שהם אומרים בשביעי של פסח, זה החותמת שהתהליך אכן הצליח. אחרי שהתהליך מצליח, אפשר לקחת אותם עכשיו לעוד תהליך של להעלות אותם מכל הממתת שערי תאומה, תהליך חינוכי, יעברו במראה, יעברו עוד כמה ניסיונות, עד שהם יגיעו למדרגה של קבלת התורה. וגם שם, בואו נהיה כנים. הניסיון מראה שכשמשה רבנו בושש לבוא, הם צלחו מיד לעבודה זרה. הם היו עבדי עבודה זרה במהות שלהם הדור הזה שיוצא, כן? אבל זה תהליך חינוכי, זה תהליך של לתת עוד הזדמנות ועוד הזדמנות, זה המהות של התהליך שיש ביציאת מצרים. ולכן הציווי שנאמר בפסח מצרים על מצות ומרורים יפלו, מה הוא אומר? הוא אומר את הדבר הבא. כשאתם הולכים לחגוג את ליל הסדר במצרים, ואני הקדוש ברוך הוא נותן לכם את הציווי ביון בניסן, מה אני אומר לכם? אתם לא תשבו לעשות סדר, ואתם תאפו חלות, ואתם תכינו מתכונים, ויהיה צעודה עם חמש מנות ומנה אחרונה והכל, ולא, לא, 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 לא. הקדוש ברוך הוא אומר לכם מראש, אם אתם תצאו, אתם תצאו בחיפזון. זאת אומרת, עם ישראל מראש התכנון היה שהוא יצא כאילו הוא נתלש מהסיטואציה בבת אחת. כאילו הוא נתלש כמו חייל שנמצא בתוך איזשהו שגרה ופתאום יש עזקה והוא צריך לקפוץ החוצה. כי בכל הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל על מצות ומרורים תאכלו, זאת אומרת תהיו בהיקון. זה הכוונה. תהיו בהיקון ויכול להיות שזה יקרה. ויכול להיות שלא, כי כל המהות של פסח במצרים היה, תשבו ובואו נראה אם התהליך יבשיל. ואז פתאום בחצות הלילה, ברגע הדרמטי הזה, זה לא רק הרגע הדרמטי שבו פרעה אומר, בסדר, אפשר לשלח את עם ישראל ממצרים. זה הרגע הדרמטי של הקדוש ברוך הוא אומר להם, כי הבשילה השעה לנסות את הניסיון השני. כי הניסיון הראשון כשל, אבל הניסיון השני אולי הוא כן יבשיל ואומר להם, הו! תצאו לדרך, אתם יכולים לצאת לדרך, אוקיי? וכשהם יוצאים לדרך, הם יוצאים בחיפזון. מקלכם בידכם, אותיכם חגורים ומקלכם בידכם, זאת אומרת, הם כאילו יושבים עכשיו בהיקון לצאת, כן? וכשהם יוצאים בהיקון לצאת, זה דבר שתוכנן להיות ככה, שזה יהיה סוג של אקספרימנט, שמלכתחילה אנחנו יודעים שיכול להיות שהוא לא יצליח. כל האווירה הזאת שאני מתאר כאן על ליל הסדר, היא קשורה באופן מהותי למה שאני אומר, לצורה שבה הקדוש ברוך הוא בחר לכרות ברית עימי, עם דור שלם שמנותק ממנו, שעובד עבודה זרה. זה המהות של פסח. המהות של פסח היא לקחת דור שלא מחובר ולחבר אותו. עד כדי כך אנחנו יודעים שיש שתי מצוות שמגדירות את הכניסה של עם ישראל לברית. פסח ומילה, והם גם תמיד הולכות ביחד. הרי כתוב על פסח, כל ערל לא יאכל בו. כתוב ברמב״ם בפרק י' ג' מלכות איסורי ביאה, שמשה רבינו מל את כל בני ישראל במצרים. יהושע כשהוא מכניס את עם ישראל לארץ, הוא מל את כולם אל גבעת הערלות. זה שתי המצוות עשה היחידות, שמי שלא עושה אותם, חייב קראת. יותר מזה, כתוב בפסוק, בכי יגור איתך גר ועשה פסח להשם, אומר המדרש, שומע אני, כיוון שנתגייר, יעשה פסח מיד. יכול להיות שיש חובה לגר כדי להיכנס לעם ישראל לעשות פסח בחשבן, בכסלב, לא דווקא בפסח. כתוב, זה דורשים התנאים, לא, פסח עושים רק מזמנו. למה שנחשוב דבר כזה? כי פסח, כמו התהליך הלאומי של כניסת עם ישראל בברית עם הקדוש ברוך הוא דרך פסח ומילה, גם בתהליך הפרטיקולרי הפרטי של האדם, היה הווה מינה, הייתה מחשבה שהוא יצטרך לעשות פסח, כי פסח מהותו כניסה לברית. עכשיו, כשאני לוקח את חזקיהו ואת יאשיהו, הם מתמודדים בדיוק עם אותם תנאי פתיחה של מי? של הקדוש ברוך הוא במצרים, מול העם הזה שכל כולו עובד עבודה זרה, ועם מה שמתאר יחזקאל. זה בדיוק מה שהם צריכים להתמודד, ולכן פסח הוא הדגם לאיך לוקחים עם שלם ומכניסים אותו בברית עם הקדוש ברוך הוא. זה בכוונה קורה בצמידות לפסח. גם הברית שקורית חזקיהו עם עם ישראל, אחרי שנים של נתק בימי אביו אחז, המלך הרשע, אותו דבר עם יאשיהו שמגיע אחרי מנשה, שזה 55 שנה של נתק, שאין שום דבר, איך מכניסים אותם? צריך להעביר אותם בברית של פסח. אני חושב כמה יפים הדברים האלה בהקשר של נבואה אחרת של יחזקאל. יחזקאל בפרק ט"ז אומר נבואה שאנחנו מצטטים אותה בליל הסדר, וצריך להבין את ההקשר שלה. כתוב שם, זה נבואה קשה מאוד, זה נבואה פורענות. כתוב שם, בן אדם, פרק ט"ז, בן אדם, הודה את ירושלים את תועבותיה. זה נבואה שהתכלית שלה להודיע את התועבות, אבל אנחנו נתמקד בדברים היפים שמופיעים בתחילת הנבואה. ואמרת, כה אמר השם אלוקים לירושלים, מכורותייך ומולדתייך, מולדתייך מארץ הכנעני, אביך האמורי ואמי חיתית, הגעת ממקורות כנענים. ומולדתייך ביום הולדת אותך, לא חרת שרך, ובמים לא רוחץ למשעי, והמלך לא הומלך, והחטא לא חוטלת. לא חסת עלייך עין לעשות לך אחת מאלה. יחזקאל מדמה את זה לילד קטן, שלא טיפלו בו בכלל. ילד מוזנח, כן? לא רחצו אותו, לא טיפלו לו באור, לא חיתלו אותו. לא חסת עלייך עין לעשות לך אחת מאלה, לחומה לה עלייך. ותושלחי על פני השדה בגועל נפשך ביום הולדת אותך. ביום שנולדת, את היית תינוק נעזב, נטוש, אסופי, זרוק בשדה. ואעבור עלייך, ואערך מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמי חיי, ואומר לך בדמי חיי. עובר הקדוש ברוך הוא, עובר מי שהולך לאסוף את התינוק הנטוש, העזוב הזה, הוא הולך לאסוף אותו, ואומר לו, תחיה בדם הזה. מה זה הדם הזה? חזל דורשים, דם פסח, ודם מילה, כן? זה אותם דמים שיש, אבל ברמת המטאפורה זה כאילו תינוק שכולו עדיין מלוכלך, מלוכלך מהלידה, מלוכלך מכל התהליך, ומי מסתכל עליו? רבבה כצמח השדה נתתיך, ותרבי, ותגדלי, ותבואי בעדי עדיים, שעדיין נכון הוא צריך צמח, ואת עירום ועירייה, ואת הולכת, כאילו מתאר את הצמיחה, איך גדל התינוק, את התינוקת הזאת, ואעבור עלייך, ואראך והנה איתך את דודים, הילדה הזאת הולכת גדלה ומתפתחת, ומגיע הזמן שלה לנישואין, את דודים, ואפרוץ כנפי עלייך, ואחסה ערוותך, ואשבע לך, ואבוא בברית אותך נאום השם אלוקים, ותהי לי. שימו לב איזה מילים יפות, ותהי לי, ככה הקדוש ברוך הוא אומר, וארחצך במים, ואשטוף דמייך מעלייך, ואסוכך בשמן, כל הדברים שלא עשו לך כשהיית תינוקת, אני הקדוש ברוך הוא הולך ומטפל בך בידיים, כל אימא כאן מבינה את האירוע הזה, מה זה לקחת את התינוק הזה ולטפל בו בהכל. למה זה כל כך משמעותי הדבר הזה? כי כשאנחנו רואים את הדבר הזה, כן, אומרים חז"ל שהוא ראה אותה עירום ואת עירום ועריה. מה זה עירום ועריה? הקדוש ברוך הוא ערומה מהמצוות, אין בה כלום, אין לה שום דבר, אין לה שום זכות לגאול אותה בכלל. אבל מה הקדוש ברוך הוא אומר? אני אוהב אותה, ותהי לי, אני נותן לך את הזכות של דמי חיי, דמי חיי, דם מצווה ודם הפסח. אותה מציאות של עירומם, עירום מהמצוות, שהיה לעם ישראל במצרים, זו אותה מציאות שיש בזמן יושיהו ובזמן חזקיהו. עם ישראל ערומים לגמרי מהמצוות. וכשרוצים לתת להם את המצווה שתרומם אותם, שתוציא אותם מהרפש הזה ותביא אותם למקום שהם צריכים להיות בו, פסח זו המצווה. ולכן אלו הפסוקים שאתם תקראו את זה בליל הסדר, תבינו למה מכוונים כאן בפסוקים האלה. זה הפסוקים שמדברים על אותה עת דודים שהייתה ביציאת מצרים, שאותה תינוקת מוזנחת נאספת על ידי הקדוש ברוך הוא. ואני חוזר לשורש הדברים שדיברנו. אנחנו שאלנו מה פתאום יאשיהו וחזקיהו בחרו בפסח, ואילו שלמה ועזרא ונחמיה בחרו בסוכות. זה ההבדל יסודי שיש בין פסח לסוכות. פסח הוא חג הכי פרטי בעולם. הוא החג שלנו עם הקדוש ברוך הוא. על החג הזה נאמר, כל ערל לא יאכל בו. זה חג שאנחנו חוגגים בו את הברית ואת הקשר האישי של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא. סוכות זה לא ככה. סוכות זה חג שעוסק בעמים. מקריבים 70 פרים כנגד 70 עמים. בנבואה של זכריה על עתיד לבוא, בחג הסוכות, יבואו כולם לחגוג את חג הסוכות בירושלים, נכון? סוכות זה חג המקדש. המקדש הוא מרכז אוניברסלי. על המקדש נאמר, במקום הזה יבוא כל בשר להשתחוות לפניי. שלמה המלך מתפלל שגם אנוכי יוכל לבוא ולהקריב קורבנות במקדש, כן? הנה, אני מצטט לכם, מצאתי את הציטוט מזכריה. והיה כל הנותר מכל הגויים הבאים על ירושלים, ועלו מדי שנה בשנה להשתחוות למלך השם צבקות, ולחוג את חג הסוכות. זה מההפטרה שאנחנו קוראים אותה גם בסוכות, כן? והיה, וכן, יש כאן את הדברים האלה, את המובן האוניברסלי. שלמה, אנחנו יודעים, למדנו את זה. כל המטרה שלו בהקמת המקדש זה לייצר את ירושלים כעיר קוסמופוליטית, שכל העמים עולים לירושלים לבקש חוכמה. המקדש הוא חלק מהחזון הקוסמופוליטי של שלמה. גם עזרא, סופר ונחמיה משתמשים בדגם של שלמה כאשר הם באים לבנות את מקדש השני בירושלים. אם אני אגיד את החלוקה, פסח הוא חג שמציין את הקשר האישי של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא, ולכן בניסן זה הקמת המשכן. המשכן הוא המקום שבו נאמר עליו, ועשו למקדש ושכנתי בתוכם. זה הקשר היחי הפרטני של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל. אבל הקמת המקדש היא בתשרי, היא בסוכות, זה מול האוניברסליות. בסוכות אנחנו מציינים את המעמד הבינלאומי של עם ישראל. כבן בכור מתוך משפחת העמים, אנחנו מציינים את המעמד אוניברסלי של עם ישראל, ולכן כשבונים מקדש, בונים אותו בסוכות. אבל כשרוצים לשקם ברית הרוסה בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, פסח הוא הדגם איך משקמים ברית הרוסה, ברית במצב של עירום ועריה, ברית במצב של שקועים בעבודה זרה, ברית שאנחנו לוקחים את חג הפסח ומשתמשים בדגם הזה שהקדוש ברוך הוא אומר, כן, מגיע עוד הזדמנות, מגיע הזדמנות ללכת ולבנות את היחסים האלה מחדש, וזה מה שחזקיהו ויושיהו או המלאכים רוצים לעשות. הם אומרים, אני לוקח עם עירום מהמצוות, עובד עבודה זרה, כמעט אין סיכוי, אבל מפסח למדנו שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו ותמיד ייתן לנו את ההזדמנות. וזה הדגם שיחזקאל הנביא מדבר עליו אחרי חורבן הבית שמה, שאנחנו צריכים לזכור פסח, וגם לדורנו אנחנו צריכים לזכור. זה המסר הגדול שיש לנו בפסח, זה שאנחנו נמצאים בברית עם הקדוש ברוך הוא, ומחויב לנו בין אם נרצה בין אם לא. ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא, זה דגם שנולד פה בפסח. הקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה תשובה, רוצה שנתקרב אליו, אבל הגאולה בעזרת השם בוא תבוא, היא יכולה לבוא בעיתה. אם היא תבוא בעיתה, זה יבוא בגלל שאנחנו נראויים לכך, אבל אם לא, אחי שנה. אחי שנה זה כמו שהיה בפסח מצרים, שמה יקרה? הקדוש ברוך הוא יראה שעם ישראל במצב כל כך קשה, שאין לו כמעט זכויות, אין לו שום דבר, ומה הוא יעשה? הוא יצקדוש ברוך הוא ברחמה ויצטרך לתת לנו את ההזדמנות, אותה הזדמנות שהוא נתן לנו במצרים, שהוא נתן לנו עם חזקיהו, שנתן לנו עם יאשיהו, שנתן לנו עם יחזקאל הנביא. בעזרת השם אנחנו נזכה שייתן לנו גם בימינו אנו. תודה.